יש לנו היום נושא קצת מורכב, שתדל איכשהו להבין אותו.
איזה סעיף?
זה באמצע סעיף י. בקטנים זה אחרי הקטע הראשון של סעיף י. אבל בשביל להבין את ההמשך, צריך איכשהו לשחזר את מה שהיה עד עכשיו. בקיצור, על כל פנים. כל פנים, חלק אחד ממה שהיה עד עכשיו. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, ופניי לא יראו. וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. הוא לא אמר ולא תראה את פניי, או את פניי לא תראה, הוא אמר פניי לא יראו. המשמעות של פניי לא יראו זה שהם לא נראים. לא שאתה לא יכול לראות אותם, אלא שהם מצידם לא נראים. הראייה זה לא דרך בשביל להתקרב לקדוש ברוך הוא. לא עם העיניים אתה יכול לראות אותו, והכוונה גם לא עם העיניים של השכל. עיניים זה לא דווקא ראייה גשמית, עיניים זה גם ראייה רוחנית. הנביא נקרא רואה, ופניי לא יראו. מצד שני הנביא אומר לישעיהו, מרום וקדוש אשכון את דקה ושפל רוח לחיות רוח שפלי. איך כתוב שם?
לחיות לב נתקעים.
לחיות לב נתקעים. מה כתוב לפני זה?
לחיות רוח שפלים ולחיות לב
נתקעים. על שניים כתוב לחיות, כן, זה פלא. אבל ככה זה. אז לחיות רוח שפלים ולחיות לב נתקעים, צריך להגיד להם, אשכון את דקה ושפל רוח. וזה גם נכון. מה ההבדל? למה פה אי אפשר להשיג אותו? אפילו משה לא יכול להשיג אותו. ופה הדקה ושפל רוח כן יכול להשיג אותו. התשובה היא, תלוי מאיפה זה מתחיל. אם זה מתחיל מהחיפוש של האדם, יש גבול למה שאדם יכול למצוא. אפשר להגיד על זה כל מיני ביורים, אבל זה השורה התחתונה, שיש גבול למה שאדם יכול למצוא. אפילו אם האדם משתמש בכלים הכי מדויקים והכי נכונים, יש גבול לאן שהוא יכול להגיע. אבל אם זה בא מצד הקדוש ברוך הוא, אין גבול לאן שהוא יכול להגיע. אז אשכון, אם הוא שוכן, אם אתה בא לראות, אתה לא יכול לראות, אבל אם הוא בא אליך, אז הוא יכול לבוא אליך אפילו אם אתה במדור השביעי של הגיהנום, זה לא משנה. מצידו הוא יכול להגיע לכל מקום. עליו לא חלים הכללים של פניי לא יראו. ולכן אנחנו אומרים, פנים בפנים דיבר השם עמכם, פניי לא יראו. ופנים בפנים דיבר השם עמכם בהר מתוך האש. ונגלה כבוד השם וראו כל בשר יחדיו כי פי השם דיבר, והיו עיניך רואות את מוריך. כל מיני ביטויים שהם הפוכים מהמושג של פניי לא יראו. אפשר לתרץ את כל הקושיות האלה. אני לא מדבר על דיוקים. אפשר להגיד שזה אחוריים, זה לא פנים. תוספות לעשות על זה, זה לא בעיה בכלל. הבעיה היא האווירה, האטמוספירה שבו הדברים נאמרים. יש לפעמים שנאמרים דברים עם אמירה של ריחוק, יש לפעמים שהדברים נאמרים עם אווירה של קירוב, שאין קירוב למעלה ממנו. מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שבאופן עקרוני זה לא יכול להיות, אבל אין דבר שאצל הקדוש ברוך הוא באופן עקרוני לא יכול להיות. אז הוא מצידו, הוא עושה את זה, בדיוק את הדבר הזה שלא יכול להיות. עכשיו, כשמסבירים את זה לבני אדם, אז אפשר, תלוי גם איך מסבירים את זה, אבל הרעיון ביסודו הוא מאוד מאוד מופשט. וככל שמסבירים את זה, זאת אומרת, איך אומרים, איך להגיד בדיוק את המילה, דואגים שהשני יבין את זה נכון, בוא נגיד ככה, אז זה מרפא בעצם את כולנו. זה מרפא גם את בעלי השכל והחוכמה שמתאכזבים על זה שהם לא יכולים להשיג, או שמצב יותר גרוע שלהם שהם חושבים שהם כן יכולים להשיג, או שהם חושבים שכבר השיגו. כן, זה אופן אחד. אותם זה מרפא, זאת אומרת זה מרפא כל אחד לפי המחלה שלו, אחד שחושב שהוא השיג אז הוא יודע שזה לא נכון, אחד שחושב שהוא ישיג הוא יודע שגם זה לא נכון, אחד שכבר יודע שהוא לא השיג והוא לא ישיג והוא רק בתוך הקטע של האכזבות, גם אותו זה מרפא. מדוע? כי הוא שומע שיש עוד דרך, השכל הוא לא חזות הכל, וזה מרפא גם את לחיות לב שפלים ולחיות לב נדכאים, זה מרפא גם אותם, כי אחרי ככלות הכל הם לא באמת רחוקים, הם רחוקים מצד ההשגה אבל הם בסביבה טובה, אף אחד לא משיג בין כה וכה, רק מה, בכל אופן הם רחוקים, אבל השם קרוב אליהם. עכשיו, מה זה, במה זה כן תלוי? איך אמר הקוצקר? אני יודע שזה סיפור נכון, כי שמעתי את זה על קלטת מהפני מנחם. הקוצקר אמר פעם ש... למה כתוב היו הדברים האלה על לבבך? למה לא בלבבך? צריך לשים את הדברים על הלב. פעם אחת הלב ייפתח, אז ייכנס פנימה. וככה אומרים בשם הקוצקר שאמר, איפה הקדוש ברוך הוא? אז אמרו לו, בכל מקום, אז הוא אמר, בכל מקום שנותנים לו להיכנס. זאת אומרת, ואיך נותנים לו להיכנס? שהדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום, יהיו על לבביך. אתה לא יכול עדיין להכניס אותם ללב, שיהיו על הלב. מבחינה מעשית, תשתף פעולה עם מתן תורה, עם הדברים שקיבלת במתן תורה. מה שקיבלנו במתן תורה, יכול לקרב אותנו, דיברנו על זה שבוע שעבר, יש מדרש, שלפני מתן תורה הייתה גזירה שהשמיים להשם וארץ לבני אדם. והקדוש ברוך הוא במתן תורה ביטל את הגזירה, אבל זה לא אומר שאנחנו יכולים לתת את הגזירה, הוא ביטל את הגזירה. איך הוא ביטל את הגזירה? בזה שהוא נתן תורה, וירד השם על הר סיני, אז גם הארץ היא של השם. ואל משה אמר עלה אל האלוקים, אז הבן אדם יכול לעלות למעלה. אבל זה בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, ודרך התורה אפשר לעלות גם למעלה. היה צריך להרחיב בדבר הזה, אבל בגלל שכאן כולם אנשים נחמדים ואף אחד פה לא אפיקורס, אז אין צורך להרחיב. הרב שמחה בוני מפשיסחה אמר פעם, מישהו ביקר אותו מאוד על זה שהוא היה בצעירותו, היה בעל בית מרקחת. ומדי פעם הוא היה נוסע ללייפציג והיה מסתובב שם בכל מיני מקומות, היה הולך לתיאטרון, היה כל מיני מקומות כאלה, היה מסתובב שלא צריך. אחר כך, עם זה, הוא החזיר הרבה יהודים בתשובה. זה היה ההנהגה שלו. אז אחרי שהוא נהיה אדמור, התחילו לחלוק עליו. היה תירוץ. זאת אומרת, לחלוק עליו, היה חולקים בין כבקו. אבל תירוצים היה. אז הוא אמר פעם, הוא לא אמר שהוא אומר את זה על עצמו, שזה בגלל המחלוקת. הוא אמר פעם דבר תורה על פסוק במשלי. טוב, שמוע גערת חכם, מאיש שומע שיר כסילים. למה לא כתוב מאשר לשמוע שיר כסילים? זה תחביר יותר נכון. טוב שמוע גערת חכם מאשר לשמוע שירי כסילים. הוא אומר, טוב לשמוע גערת חכם מאיש כזה שבעבר שמע שירי כסילים. כן, אז זאת אומרת, במקום שאנחנו נתקעים שאין... כאילו, איפה שאין אמונה, צריך את כל הדברים האלה לפרוס ולהראות, וזה לוקח המון זמן, ולא נצא מזה. וחבל, וחבל על הזמן. אפשר במקום זה ללמוד איך לעבוד את השם יתברך. אנחנו לא הולכים לעשות פה סמינר בשביל להכניס אמונה לאנשים, זה לא העניין. אבל צריך רק לדעת שמאחורי כל הביטויים הסתמיים האלה, מתחבא פה ים שלם של מלחמה נגד כל מיני דעות כוסבות. שלא דעות כוזבות אפיקורסיות, אלא דעות כוזבות אמוניות, שמבססות את האמונה על ההסתכלות של האדם. יש דבר כזה. והאמירה כאן, אתה באמת מאמין, וכל הכבוד לך שאתה מאמין, אבל ימים רבים לישראל כתוב בתנך, ללא אלוקי אמת. זה צריך להיות אלוקים אמיתי. אלוקים אמיתי זה לא האלוקים שאתה מסנטז אותו עם ההשגות שלך. ושאתה קולט אותו דרך ההשגות שלך. האלוקים האמיתי זה האלוקים שבא אליך, לא שאתה בא אליו. כי אתה מצדך לבוא אליו לא יכול. זה כבר אמירה יותר עמוקה, וזה כבר יותר כוללת, וזה אומר הרבה, זה גם אומר את ההבדל, אפילו בתוך המצוות עצמם, זה אומר את ההבדל בין מצווה ועושה לשאינו מצווה ועושה. או בן אדם שממציא לעצמו מצוות, זה הכל נחמד, זה הכל, הוא בין האנשים הטובים, הוא בצד הטוב של האוכלוסייה, כמו שאומרים. אבל זה עדיין, עדיין קרבת אלוקים, היא עדיין, עדיין, זה, עדיין לא זה. על כל פנים, מזה אפשר קצת להבין את העומק של מתן תורה ואת העומק של הנבואה של משה יחסית לנביאים אחרים. אחרים לא נתנו מצוות, כן.
בהתחלה אמרת, אופניי לא יראו.
כן.
שגם מצידו זה לא
יראו. לא, אמרתי שזה בעצם, לא, אני ידעתי שמישהו ישאל אותי. חיכיתי לזה, תודה רבה. הפניי לא יראו, אולי אני אמרתי שזה, אולי אמרתי את המילה מצידו, אבל לא זה מה שהתכוונתי. בעצם לא יראו. לא יראו בגלל שהעיניים שלי מקולקלות, אלא בגלל שאין לי מה לראות. כן? אבל אם הוא רוצה, אז אין. הבנת אותי?
אם הוא רוצה, אז...
כן. אפשר להסביר גם את זה יותר. אבל אני לא רואה צורך, פשוט. טוב לנו ככה. שמה להיכנס ל... כן.
הרב אמר עכשיו שבביא פסוק מהתנ"ך שיש כאילו הרבה ימים שעם ישראל האמין באלוקים הלא נכון כביכול.
לא להאמין באלוקים הלא נכון, לא כתוב שם, לא כתוב שם ככה. כתוב ימים רבים לישראל ללא אלוקי אמת, לא בגלל שמאמינים באלוקים הלא נכון, אלא בגלל שמבססים את האמונה על השכל. אם הם היו מאמינים, היו מאמינים באלוקים הנכון.
אני שואל עכשיו לא בשביל, אני שואל בשביל, יש ראשונים שאומרים בדיוק הפוך. ישנים שאומרים שמי שלא מאמין באלוקים הזה, שמוכח בשכל, הוא לא מאמין באלוקים הנכון.
אני יודע. אני יודע.
אני אומר בתור...
אני יודע שיש... אני יודע, אבל... אוקיי, אז אם אתה רוצה, אפשר לפתוח את כל התיבה, כמו שאומרים. אבל זה ממש מעבר לכוחות.
יש פה שני אלוקים. יש פה שני אלוקים כביכול.
לא, 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 לא. אוקיי, אתה צריך שיעור אחר, מה אני אגיד לך?
לא.
חברה אלה עברו את זה כבר הכל.
הפוך. אני שואל את זה מהכיוון
הזה. לא, לא, זה משום כיוון, אנחנו מדברים בשתי שפות. אנחנו מדברים בשתי שפות, אתה יודע מה זה מגדל בבל. זה לא יעזור לך. או שנשב כאן ונדסקס על זה שעתיים, מינימום. לא, אז אי אפשר עכשיו. זה לא שייך. זה לא שייך. אתה בטוח שלא הבנתי אותך?
לא, לא, לא התכוונתי.
אני יודע, אתה בטוח שלא הבנתי אותך, אני יודע. הכל צפוי.
לא, באמת שלא.
בסדר. זה לא שייך עכשיו, לא שייך. זה העניין. הגישה הזאת, זה הגישה של רבנו, וזה העניין פה. אתה רוצה עכשיו לעשות קורס של דת משווה בין המורה נבוכים או רבי סעדיה גאון או משהו?
לא, זה מה שהתכוונתי.
אז מה?
אני פה. אני שואל מפה אני שואל. זה קשה. זה הכל. אני שואל את זה בתור נבוך. בתור נבוך מפה, לא מתור נבוך משם. הנקודת מוצא שלי...
אז בשביל זה צריך לפתוח את הנושא עד הסוף. בשביל שלא תהיה נבוך, צריך לפתוח את הנושא עד הסוף. זה בלתי אפשרי עכשיו. זה מאוד ארוך. זה לא שייך.
אז איפה הרב, נגיד, מסיע אולי לקרוא משהו לנושא? קצת קצת
לא, 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 לא. זה לא כתוב. זה לא כתוב, תן אמון, אולי פעם אחרת נעשה את זה, אם נראה שאין ברירה, אז נעשה את זה. זה ראינו, את הקטע הזה של ההשגה שהיא מדברת אל שניהם, זה ראינו. עכשיו אנחנו צריכים להבין, אנחנו נפגוש בדרך עוד כמה דברים דומים, שמחברים בין העליון לתחתון. הדבר השני שפגשנו זה העניין של כל השפע שיורד מלמעלה לעולם שלנו. השפע שיורד מלמעלה לעולם שלנו מגיע ממקום מאוד גבוה, והוא צריך לעבור איזשהו תרגום כדי שאנחנו נוכל לקבל אותו. בדרך כלל מה שאנחנו מקבלים, גם השפע הרוחני וגם השפע הגשמי, כל הפרנסה שלנו, גם פרנסה גשמית וגם פרנסה רוחנית, אנחנו מקבלים אותה דרך ספירת המלכות. ספירת המלכות זה השורש של דרך הטבע, זה השורש של ההגבלות שלנו. ספירת המלכות היא עצמה, היא מקבלת את הכל מהספירות העליונות, והראשית של הספירות העליונות, ראשית, כתוב בפסוק, ראשית חוכמה. בחוכמה יש את הכוח להעביר לנו את העניינים הכי גבוהים ולהוריד אותם למקום הכי נמוך. על ידי שיש בחוכמה שני כוחות. הוא מדבר פה בהמשך, אני מקדים את הכל כדי שאוכל לקרוא את זה יותר מהר בפנים. הוא מדבר על שני ידיים שיש בתוך החוכמה. שיד ימין ויד שמאל זה החסד והגבורה. החסד והגבורה זה נתפס כמו הכוח לעלות ולהתכנס, זה הכוח של הגבורה. והכוח לרדת ולהתפשט זה הכוח של החסד. הכוח של לעלות זה בדיוק כמו בעלי השכל שדיברנו עליהם קודם. שהם עולים ועולים ורוצים ומספרים להם שבסוף הם לא ישיגו, אבל זה מקביל לזה, אותו עניין. ויש את הכוח של לרדת למטה ולתת שפע גם לאלה שהם, איך אמרנו קודם, איך כתוב בפסוק? לחיות לב, שפלים ונתקעים. זה החסד. החסד והגבורה שבתוך החוכמה זה כמו שתי ידיים, שהם לא כמו שתי ידיים, זה כמו שתי ידיים שעושות את אותו דבר ביחד. יש להם קואורדינציה. זאת אומרת, אנחנו רואים אצלנו, גם בחוכמה שלנו אפשר לראות את זה, שככל שהאדם הוא יודע יותר לעלות בחוכמה שלו ויודע יותר להפשיט, יש לו גם יכולת הסבר יותר טובה. והם שלא יכול להסביר טוב, איך אמר רב חיים? חיסרון בהסברה זה חיסרון בהבנה. חיים מבריסק אמר ככה. זה לא תמיד נכון, אבל בדרך כלל זה נכון. וההבנה כאן, ככל שהבן אדם יכול לעלות להבנה יותר מופשטת, ויכול יותר להתפשט מהלבושים הנוכחיים של הנושא, אז הוא יכול להגיע לשורש, ואז הוא יכול למצוא, כל מיני דרכים איך להביע את הרעיון, אז הוא יכול להגיע גם לרובד הרבה יותר נמוך. אבל אם יש לו רק את המקום שלו, אז הוא לא יכול להגיד את זה בצורה אחרת. אז הוא יודע איך שהוא למד את זה, וככה הוא יגיד את זה. ככל שיכול לעלות יותר גבוה, הוא יכול לרדת יותר נמוך. וככה זה בחוכמה, החוכמה היא נקראת החוכמה העליונה, החוכמה הסתומה. מצד שני, היא נקראת גם השורש של כל השפע בכל העולמות. ראשית חוכמה. בראשית ברא אלוקים, באחד מתרגומים כתוב בחוכמתה. הראשית של הבריאה זה החוכמה. וזה הכוח של השפע, הכוח של השפע, לתת שפע לנו, זה בעיקר נוגע בעניין של קבלת השפע. הרי אנחנו מקבלים שפע פשוט, אנחנו מקבלים אוויר, אוכל, בית, שכל, רגש, אנחנו מקבלים שפע שאנחנו יכולים להכיל אותו, אבל אנחנו צריכים לזכור שבעצם אנחנו מקבלים מתנה מהקדוש ברוך הוא, וזה לא משנה מה אנחנו מקבלים. אנחנו לא צריכים לספור את השפע כמה קיבלנו, אנחנו צריכים לקבל את המחווה שיש מאחוריה כמה קיבלנו. אנחנו קיבלנו מתנה מהשם. הוא אוהב אותנו, הוא נתן לנו. אפילו כשהוא נותן לנו על הראש, אז הוא עושה את זה בגלל שהוא אוהב אותנו. הממילא, עיקר מה שאנחנו מקבלים, זה החלק הגבוה, החלק המופשט. אבל דרך מה אנחנו מקבלים את זה? דרך הטריוויאלי, הצמצום, הפשוט, המובן מאליו הזה, החמצן והאוכל וכל הדברים האלה. זה בעצם הנושא של הפרנסה. מצד אחד, פרנסה יהודי צריך לבקש מהשם בעצמו. מצד שני, הוא צריך לעשות כלים, והוא צריך להתכונן, והוא צריך לקבל, והוא צריך להגיד תודה. אבל כשהוא אומר תודה, אם הוא אומר תודה לעצמו, אז אוי ואבוי, למרות שהוא עשה את ההשתדלות. הוא צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, והוא אומר את התודה, לא משנה כמה יש לו. אם יש לו קצת, או יש לו הרבה, השמחה שלו צריכה להיות אותו דבר. השמח בחלקו, הוא שמח בגלל שזה החלק שלי. זה החלק שהשם בחר בשבילי. זה השמחה הגדולה, הקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה שקיבלנו מתנה. זה השמחה. לכן הוא אומר שבן אדם, כשהוא רוצה לקבל פרנסה, הוא צריך שיהיה לו שייכות עם ספירת המלכות. ספירת המלכות היא אומרת שני דברים. מצד אחד, מלכות זה דיסטנס, מלכות זה מרחק. מלך. מלך מנחית. הוא לא יושב עם כל אחד כאילו לספר למה ומדוע וכל זה, ולהעביר, לדבר עם כל אחד. המלך מצד אחד. מצד שני, מלך... במלך יש גם קרבה גדולה. הביטוי מלך הוא חוזר על עצמו בביטוי להימלך. להימלך זה גם להתייעץ. איך כתוב שם? תשועה ברוב יועץ. מלך מקשיב על דבר שקר, כל משרתיו רשעים, כתוב. תלוי מה שהוא מקשיב. יש ערך למלך כשהוא מקשיב לעבדים שלו. אם תהיה עבד לעם הזה היום, אז תהיה, אתה תהיה בעל הבית. ככה אמר, ככה אמרו הזקנים לרחבעם. אם אתה תרצה לשלוט בהם היום, בסוף תפסיד אותם. ככה זה בכל מערכת בעצם. כשיש לנו בן אדם, יש לו נפש, היא רוצה, הוא בעצם היה, כל היום עובד קשה, אבל הוא צריך להקשיב לאיברים שלו, לגוף שלו. אם קשה להם, הוא צריך ללרד לנוח. אחרת הוא הורס את הכל. מלך מצד אחד צריך לדעת להקשיב, מצד שני הוא צריך לדעת להנהיג. וזה היכולת התרגום שלו, הוא מתרגם את עצמו לרובד יותר נמוך, אבל הוא נותן את זה עם סמכות. איך אפשר עוד להסביר את זה? כשבן אדם מדבר עם סמכות, הוא לא חייב לדבר בנוקשות. אפשר לדבר ברכות ולדבר בסמכות. ולהפך, יש לפעמים בן אדם שאין לו סמכותיות, או שהוא לא יודע לגלות את הסמכותיות שלו, הוא יכול לדבר כמו גנרל, אבל מאחורי זה לא עומד שום דבר. כאילו הוא מדבר עם המון סמכותיות, אבל אין סמכותיות שם. ואז זה יוצא מגוחך. כן? זה העניין של המלכות. מצד אחד, כל יהודי הוא מלך, מצד שני כל יהודי הוא עבד של השם. שמגיע לענייני העולם, אז הוא מלך. הוא אחראי על העולם, הוא אחראי על הניצוצות שהוא צריך לתקן, הוא אחראי על היהודים שהוא צריך לקרב, הוא אחראי על הפעולות שלו. מצד שני, כשהוא עומד לפני השם, כדלים וראשים דפקנו דלתיך. אז הוא צריך לעמוד כמו עבד. כל הנושא של קבלת השפע ולהשתמש עם השפע ולחלק אותו, לחלק אותו שהוא יתחלק לאן שצריך ללכת. כל הנושא הזה הוא נושא של קבלה מצד אחד, כמו שאומרים, לבקש רחמים כעני בפתח, ומצד שני להתנהג כמו בעל הבית. לא, הרבה פעמים בן אדם מרגיש רק את הצד הזה שהוא מבקש רחמים כעני בפתח, אז הוא מזלזל במה שנתנו לו, מחר אני אבקש עוד פעם, יתנו לי עוד פעם. הוא צריך לדעת שמה שהוא קיבל זהו, זה החבילה שלו והוא צריך לשמור על זה. הוא צריך להוציא את זה כמו שצריך, ולא, זה לא מידת הביטחון, לא להשגיח על הכסף, או לא להשגיח על האוכל, או על הבריאות, או משהו כזה. זה ביטחון מזויף. כשבן אדם מקבל את השפע, אם הוא ער לזה שהוא מקבל את השפע מהקדוש ברוך הוא, והוא משתמש בשפע כמו שצריך, אז הוא יכול לקבל אז, בשעת מעשה, בשעת האוכל, וראינו שבוע שעבר כבר, הוא יכול לקבל הערה גדולה, הערה גדולה, הערה רוחנית גדולה, דווקא בשעת האוכל, הוא יכול לקבל הערה רוחנית גדולה, ואז הוא יכול לקבל השתוקקות גדולה להשם יתברך. בשעת האוכל, מתי שכולם שקועים בצלחת ושוכחים את הכל, אז אותו אחד שיש לו את המודעות הנכונה, והוא יודע איך לקבל שפע, והוא יודע גם איך לתת שפע, אז הוא יכול בשעת מעשה, לצמאה נפשי לאלוקים. זה הסוד של הזמירות של ליל שבת, או של שבת ביום.
אנחנו מדברים עכשיו על זה שהקבלה של השפע והחלוקה שלו היא שייכת למלכות.
כן.
ואנחנו רואים שגם את ביסוד יש את הבחינה הזאת מאוד.
נכון, 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 נכון.
שכל הבחינה הזאת של...
אבל זה שפע אחר.
או, אז אפשר קצת לדבר.
זה שפע אחר, זה שפע אחר. יש שפע, זה שפע שיש בו בפנימיות איזה עניין של אינסוף. אני לא יודע אם הייתם. פעם דיברנו על חיצוניות הקו ופנימיות הקו. לא. טוב, תמיד מכריחים אותי לדבר על מה שאני לא רוצה. בסוף, בסוף אני צריך לדבר על מה שאתה רצית ועל מה שאתה רצית, ושום דבר לא יעזור לי. הייתי מעדיף לעשות איזה פעם אחרת. בוא נחזור רגע לנקודה שדיברנו עליה פעמים קודמות. זוכרים את רב זושה? אף אחד לא זוכר אותו. זוכרים אותו מהשיפורים. אותו רב זושה שאף פעם לא אמר אני, זוכרים אותו? זושה, זושה, עד מתי תישן? תיתר תישן בקבר. ככה הוא היה קם לחצות. היה מתגלגל מהמיטה והיה צועק, זושה, זושה, עד מתי תישן? תיתר תישן בחצות. לא אמר אני אף פעם. ריבונו של עולם, זושה רעב. וזו שאין נעליים, ככה היה מתפלל, אפילו כשהיה אומר בתפילה, הוא היה מזכיר את עצמו בגוף שלישי. מה לעשות את זה שרב זושה? יש מהמגיד מקוז'ניץ שהוא אמר שהיחיד שיכול להגיד אני זה רק השם יתברך. רק אנחנו משתמשים במילה אני בשם המושאל. מה זה נקרא שם המושאל? מותר לנו לצורך המסע ומתן, לצורך... מה אני אעשה אם אסור להגיד אני? אפילו מה אני אעשה אני לא יכול להגיד. כי במה אני אעשה יש כבר את המילה אני, נו, אז אפילו להגיד שאני לא מסתדר אני לא יכול, אז מרחמים עליי, אז אומרים לי, נו מילא טמבל, תגיד אני. אבל בעצם המילה אני זה אחד מה-72 שמות, א' נו ניו, אני זה השם של השכינה. ולמה? אם נתבונן טוב בתוך העולם האנושי, עוד פעם, אבוי למי שחושב שמה שאני הולך להגיד עכשיו זה משהו אמיתי עד הסוף. אבל אם נתבונן היטב בתוך העולם שלנו, אני זה דבר שלא נתפס. אני הוא התופס, הוא אף פעם לא נתפס. זה ברור? באופן עקרוני, אני לא יכול לדעת מי זה ומה זה.
כשאני אומר אני על עצמי, אז
אני
כוונה יש לי...
אז יש אני אומר אני על עצמי, זה שלושה חבר'ה. אתה מבין את הבלבול? יופי. אז זה כמו לכתוב על הלוח, שורה זאת איננה נכונה. אתה יכול להבין שורה כזאת? הדבר, המילים הכתובות פה אינה נכונות. אפשר לעשות הרבה דברים. עם הפה אפשר להוציא כל מיני דברים שאין להם שחר. השאלה אם אתה יכול לסגור את העיניים ולראות משולש עגול. סימן שאין, פשוט. זהו. היכולת שלנו, ודאי שמצד הקדוש ברוך הוא יכול להיות. רבנו אמר במפורש, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות משולש עגול. בתוך העולם שלנו יש דברים שהם לא יכולים להיות. להבין את האני, זאת אומרת לתפוס את האני כנושא, לא כנושא, כמושא, זה ברור? כאיזו תופעה, כנקודה. הוא התופס, הוא לא הנקודה, הוא לא יכול להפוך להיות נקודה. עכשיו, אותו דבר הקדוש ברוך הוא ביחס לכל העולם ולכל העולמות. כל העולמות הם נקודות בו, הוא לא יכול להיות נקודה בהם. לכן אי אפשר לתפוס אותו. נכון? אז תמיד, תמיד, אנחנו תמיד ופניי לא יראו. זה הנקודה. ואיך זה מצויר בקבלה, העניין הזה? זה מצויר בכמה אופנים. זה מצויר על ידי הציור של הצמצום, של האין סוף, שיש בקרבו מין בועה כזאת, חלל פנוי, ואל תוך הבועה הזאת ממשיכים קו, ומהקו הזה נבראים כל העולמות. ככה זה מתואר בקבלה. אז הבועה הזאת היא בתוך האין סוף. והיא לעולם ועד לא יכולה לתפוס את האור, שהיא חלק ממנו. עוד יותר, הבועה עצמה היא כולה מוארת, היא רק לא מודעת לזה. זה אופן אחד, אבל האמת היא שגם האור אין סוף הוא רק אור, הוא רק גילוי. הוא עדיין לא הוא בעצמו. מה הוא בעצמו? עוד פעם. מה אנחנו יודעים? באור היה צמצום, האור כאילו הסתלק לצדדים. עכשיו, מאיפה באה התורה? אני אומר את זה, אני לא מסביר את זה עד הסוף. לא אומר את זה כל כך טוב, אבל התורה מאיפה הגיעה? הורית בקודש בריך הוא כל אחד, נכון? לא כתוב הורית ואור אינסוף כל אחד. או, או, או שהתורה היא רזי רזין, או כל מיני ביטויים זוהריים כאלה. הביטוי אור אינסוף לא בדיוק ביטוי של זוהר, אבל יש ביטויים מקבילים בזוהר. ולא כתוב, כל ביטוי כזה לא כתוב שם. כתוב הורית בקודש בריך הוא כל אחד. קודש בריך הוא זה לטמן דפאלי, כשזה הקדוש ברוך הוא בעצמו, נכון? אף אחד לא חושב משהו אחר.
הרב, זאת אומרת, פעם שמעתי שקודש בריך הוא זה ביטוי כלפי ההנהגה שנקראת זר אנפין, לא יודע
כדי מה זה אומר. כן, ודאי, התורה, כשאתה מדבר בתוך עולם הספירות, ואתה רוצה לדעת איפה נמצאת שם התורה, זה כמו שאתה שואל על ילד באיזה ישיבה הוא לומד. אתה מבין אותי? אבל זה לא אומר אם הוא כהן או לוי או ישראל.
כן,
הבנת?
זה הגדרה מאוד חלקית.
כן, זה הגדרה. כמו שיש מפה גיאוגרפית, מפה כלכלית וכל מיני, כל הקבלה היא ככה. אז התורה עוברת דרך ספירת התפארת. בגלל זה היא כוללת גם את החסדים וגם את הגבורות וגם, אבל מאיפה התורה מגיעה? ראיתי. מאיפה התורה מגיעה? היא מגיעה מקודש בריך הוא. וזה עד לאן התורה מגיעה? לאן היא מגיעה? היא מגיעה לקודש בריך הוא, נכון? אבל עד לאן היא מגיעה? עד לאן התורה מגיעה? עד לאן?
על הדרגה
התחתונה
ביותר.
עד ספר תורה גשמי, בדיו גשמי, בעל קורא גשמי שקורא, אתה שומע צליל, שאתה שומע אותו באוזניים שלך. מה קורה פה? אתה יודע, הקדוש ברוך הוא בעצמו. זאת אומרת שיש עוד נקודה, יש נקודה של המשכה נעלמת. המשכה נעלמת שהיא נמשכת דרך אותו קו של אור אינסוף שמאיר בכל העולמות. הפנימיות שלו זה התורה, זה הנשמות, זה כל הדברים האלה. וזה שייך יותר למידת היסוד, השפע הזה. כשזה מגיע למלכות, זה פנימיות המלכות. אבל בעיקרון זה שייך למידת היסוד. בשביל זה עם ישראל קיבל את המצווה של ברית, של ברית מילה, בשביל זה כל כך חשוב לשמור על הברית. כל העניין של שמירת הברית. כי זה הברית עם הקדוש ברוך הוא. הברית עם הקדוש, הקשר עם הקדוש ברוך הוא, איכשהו למעלה מה, לא רק למעלה מהצמצום, למעלה מהאור. הכל זה, זה דרך השפע של היסוד. זה עניין אחד, אבל הפרנסה וכל הדברים האלה, כל השפע, השכל, הפרנסה, הבריאות, כל הדברים האלה, זה בחיצוניות. זה בעיקר מתייחס על שם המלכות. היסוד והמלכות זה כמו פנימיות וחיצוניות של אותו דבר.
מה עם ביטוי פה? כחשיך כאורה, וגם שמירת הברית לו,
איזה ביטוי? כחשיך כאורה זה באור, זה לא בעצמו.
וגם שכתוב, מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא
שנעשה שוחט מן הצבא או שוחט מן העורף.
אז זה נראה כאילו שיש הקדוש ברוך הוא, קודש בריך הוא.
כן, מה אכפת לו, אם אתה מדבר על אכפת לו ולא אכפת לו, אז אתה כבר מדבר על תופעות. אתה מדבר על אור, על גילוי, רק על מדרגה של מקיף. זה תמיד הולך ככה. יש מקומות, למה אתה צריך לדבר על מאמר חז"ל? לדבר על פסוק. הלא אח עשיו ליעקב, ומיד אחרי זה, באותו פסוק, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. בהתחלה אתה אומר, אח עשיו ליעקב. יש בחינה שאח עשיו ליעקב. אם צדקת מה תיתן לו ורבו פשעיך מה תעשה בו, אותו דבר. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא בוחר ביעקב. למרות זאת, זה לא סתירה. זה ברור? זה בדיוק מה שאמרנו קודם, האח עשיו ליעקב וכל הדברים האלה הם שייכים למערכת הזאת שהבן אדם רוצה מלמטה להכיר את הקדוש ברוך הוא והוא לא מצליח. הוא מגיע לאיזה מקיף ששם עשיו ויעקב, באמת כל האוטודידקטים האלה שמחפשים לבד את הקדוש ברוך הוא, הם לא מקיימים תורה. הם מוצאים את הקדוש ברוך הוא והם דבקים בו, אבל הם לא מקיימים תורה. כי הם מוצאים את האור אינסוף. אבל הקדוש ברוך הוא מוצא אותנו. רק אנחנו שווים ככה, עם האצבעות באוזניים. רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. זה ברור, פחות או יותר זה ברור. עכשיו, יותר פחות.
יותר פחות מאשר יותר.
אוקיי. אז בוא נגיד, בוא נדבר על אמונה באלוקים שמבוססת על שכל, ואז תבין אותי. איזה מין אלוקים אתה מקבל כשאתה מבסס את האמונה שלו על שכל? לא משנה על איזה שיטה בשכל. הדבר הכי מדויק שיכול להיות, לא סתם פילוסופיה. איזה אלוקים אתה מקבל?
מוגבל.
לא.
למה?
לא, אתה לא מקבל אלוקים מוגבל. אתה מקבל אלוקים שהוא, כמו שאתה גילית בתוך עצמך את האני שלך, שאתה לא מסוגל להבין אותו, כן? כזה מין אלוקים אתה מקבל, רק הוא לא האני שלך, הוא האני של כל העולמות. הוא לא מוגבל. הוא טוטלי לגמרי. הוא למעלה מכל ההשגות. הוא אינסופי. השכל יכול להכריח שההתחלה של הכל היא אינסופי. זה לא הבעיה של השכל. אבל זה האלוקים שהאדם יצר. עכשיו, אחרי שהאדם מגיע למקום הזה, ויכול להיות שככה אברהם אבינו האמין כשהוא היה ילד, אני לא יודע, אנחנו לא שאלנו אותו. אחרי שהוא מגיע, לאן שהוא מגיע, אז או שהקדוש ברוך הוא משאיר אותו שם, או שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, תשמע, אבל הסיפור האמיתי הוא שונה לגמרי. פניי לא יראו. ואם את זה ראית, אז זה אחוריים. למרות שאצלך זה הדבר הכי טוטלי בעולם. עכשיו זה יותר מובן. ומשם קיבלנו את התורה.
מעבר, מהצד של הפנים קיבלנו את
הפנים. מהפנים? פנים בפנים דיבר השם עמכם. זה הפסוק. לא הבנו. אתה מדבר על להבין? נדדנו מהמקום המובן עכשיו למקום הלא מובן. אבל זהו, אין מה לעשות. אם היינו נשארים במקום המובן, היינו עם אלוקים אינסופי, אבל ללא אלוקי אמת. וזה העומק של חז"ל שהם אמרו, אין אמת אל התורה. אתה רוצה אלוקי אמת, קבל את האלוקים מהתורה. למרות שיש הרבה הרבה אנשים שמקבלים את האלוקים מהתורה, אז הם רואים רק את ה... הם רואים אותו כזה קטן. רבנו אמר פעם על מישהו שהאלוקים גדול אצלו כמו מקטרת. כן, אמר, האלוקים, אצלו הגודל של האלוקים הוא כמו המקטרת שלי, משהו, אמר כזה ביטוי. זאת אומרת שיש, בן אדם יכול ללמוד תורה ולהישאר עם השגות של ילד קטן. כן, עם השגות של ילד טיפש אפילו, לא רק של ילד חכם. בהחלט יכול להיות. אבל מצד שני, אם הבן אדם יתגבר על כל זה, אבל הוא ילך לבד, והוא ינסה לבנות איזה מין מודל של אלוקים, לפי החקירה שלו, אפילו לא שכל, אפילו מעמקי הנפש, מה שלא יהיה, הוא תמיד יגיע למשהו שדומה לו. זה חוק הכלים השלובים. לאמת הוא לא יגיע. את האמת השם נותן, לאמת אנחנו לא מגיעים. רק השם בחר לתת את זה דרך תורה כזאת. לעתיד לבוא, אנחנו נראה את הפנימיות של זה. אני לא יודע מה יתגלה אז, אבל יתגלה הרבה יותר מה שעכשיו. אבל באמונה יש את הכל גם עכשיו. זה בעצם כל הנושא כאן, כל הנושא של התורה הזאת, שמה שאי אפשר להגיע עם השכל, אפשר להגיע עם אמונה ועם לב. וגם זה כתוב, בזוהר כתוב, במקום אחד כתוב, שיש עוד סוג של שכל. בזוהר כתוב, בעין השכל דבקול, בעין השכל דבליבה, איתך זה קולה. בשכל שבלב הכל מתגלה. איזה משכל זה השכל של הלב? וליבי ראה הרבה חוכמה. זה עוד שכל. זה הכלי לקבל את התורה. ואיך אנשם ישראל, מה כתוב, איך הם קיבלו את התורה בזכות מה? כאיש אחד בלב אחד. לא כתוב כאיש אחד במוח אחד, כתוב כאיש אחד בלב אחד. אז זה הכלי לקבל את האמת האמיתית. בשביל זה רבנו אומר שהיחידה שבנפש שורה בלב.
מה זה הלב הזה?
זה סוג של נכונות. הלב הזה זה סוג של נכונות. נכונות לקבל. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים כלום, אבל מה שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו, אנחנו, הנעשה ונשמע, זה סוג של לב. אם הנעשה ונשמע, בן אדם יוצא מעצמו, אז יכול לקבל אמונה באלוקים שלא דומה לו. זה ברור? זה פחות או יותר העניין, אני לא רציתי לדבר על זה, אני מבקש סליחה מכל מי שזה בלבל אותו, אבל ראיתי שזה כבר יותר מדי. זה...
רב, זה יהיה נכון אם נתרגם במשפט חלק ממה שאמרת, שמי שרק ילך לפי חקירה והשגה, הוא ידבק בהשם אבל לא ידבק בעבודתו?
לא, 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 הוא ידבק, הוא ידבק באלוקים יחסי, לא באלוקים המוחלט. חוץ מזה, שהוא לא יכול להיות מישהו שדבוק באלוקים האמיתי והוא לא דבוק בעבודתו, כי הוא כרגע נשמה בלי גוף, הוא לא יכול לעבוד אותו. כן, זה יכול להיות. אבל יכול להיות בן אדם שלא בגלל שהוא לא דבוק בעבודתו, אלא בגלל שפשוט הוא מאמין בעוד פעם, הוא מאמין במשהו שדומה לו. זה קשה. קשה להבין את זה. זה כל כך מופשט וכל כך נחמד וכל כך יפה, ואף על פי כן, זה לא זה. זה לא זה. כי אם אני יכול להגיע לזה, זה עצמו אומר שזה לא זה. זה טוב להגיע לשם כדי להשתכנע ולהאמין במה שמעבר. אבל לעצור שם, זה לא נכון. בשביל זה קיבלנו תורה, מה?
לכן תמיד צריך לדעת שיש מעבר בעצם, בכל השגה ובכל הבנה. של תורה, של אדם מול הבורא שלו. איך עוד אפשר לתרגם למעשה את מה שהרב אומר? זיכרון מתמיד, שתמיד יש...
כן.
אפשר לחזור למשפט מהזוהר בשכל?
באין השכל דבליבה התחזק קולה, תתקתק, תחפש את זה. באין השכל דבליבה,
באין?
באין. באין השכל דבליבה התחזק קולה. מצאת?
תחפש.
רבי נחמן אומר שהיחידה שבנפש שורה בלב,
היחידה שבנפש היא לא מתלבשת בלב, כי היא שורה, היא מקיף, אבל הנקודת נגיעה שלה בגוף זה בלב.
אבל נפש זה לא גם דרגה נמוכה יותר מרוח, נשמה?
כי עוד פעם אתה שואל איפה הילד לומד, אתה מדבר על משהו אחר. זה לא עובד ככה. יש את הלב מבחינת ההסתכלות שהוא המידות של האדם, האופי של האדם, המידות שלו. ויש את הלב מבחינת מרכז החיים, מרכז ההוויה. הנכונות שלי, איש נלבב, הנכונות שלי ללכת אחרי השם זה נכונות של לב, זה לא נכונות של מוח. אבל זה לא מידה, זה לא התפעלות, זה לא התרגשות וזה לא אופי, זה משהו הרבה יותר עמוק. זה עוד עניין בלב. פה אנחנו התחלנו את העניין, עוד לא התחלנו, לא קראנו אפילו מילה אחת היום. אני מאוד מצטער. זה באמצע אות י', מה שמתגלה הערת הרצון בעת האכילה דווקא. דע. ראינו את זה בעל פה. כי מי שרוצה לחגור מותניו להיות מפרנס, ליתן פרנסה להתלויים בו, הוא צריך שיהיה איש חי. ולא יהיה ההפך שקוראים רוע המזל. כי צריך שיהיה לו קצת ממשלה. כי כל הפרנסה נמשך מהמלכות, כמו שכתוב במלך, אילנה דיחזתה דירבה ותקיף וכולו מזון לכל הבא אנטו מלכה. ככה דניאל פותר את החלום של נבוכדנצר. והוא אומר, העץ הזה שיש לכולם מזון בו, זה אתה. המלך צריך לפרנס את כולם. ועל כן מי שרוצה לקבל פרנסה צריך שיהיה לו קצת ממשלה, כדי שיהיה לו איזה שייכות עם המלכות. וזה בחינת לעת האוכל גושי ילום, אין הלום אלא מלכות. רות זכתה להיות אם המלך, היא נקראת כך, שנתנו כיסא לאם המלך אצל שלמה, אז כתוב בגמרא שזאת הייתה רות. זה פלא, זה היה הרבה דורות עבר כבר. אני לא יודע איך להסביר את זה, אבל על כל פנים היא נקראת אם המלכות, על כל פנים. אולי שמו כיסא לזכרה, אני לא יודע מה המשמעות שם. אבל כל פנים, אין, היא זכתה להלום, גושי הלום, אין הלום אלא מלכות. יש איזה ראייה ממקום אחר, כתוב שם שכל שהכתר הולמתו ראוי למלכות. מוכר המדרש הזה. למלכי בית דוד היה כתר שעובר בירושה, ש... שהכתר הזה היה מתאים מכל בני המלך, מכל המשפחה, רק לאותו אחד שהיה אמור מן השמיים להיות מלך, אחרת זה היה מתנדד לו על הראש. יש בזה כל מיני פירושים, לא ניכנס לזה. וכי צריך שיהיה לו ממשלה, בחינת מלכות, לעת האוכל, לעת האוכל גוש ילום, כי על ידי זה נמשך הפרנסה כנת. ועל כן כשהבעל חוגר מותניו נגד אשתו, הוא מחייב עצמו לפרנסה, כמו שכתוב בכתובה, וענה אפלח, אני אעבוד. הוא מתחייב לצאת לעבודה, ואוקיר ואיזון, ואני אכבד, ואני אפרנס. הוא מתחייב. אז נותנים לו קצת ממשלה, כמו שכתוב, הוא ימשול בך. רואים שהתורה כורכת שני הדברים האלה יחד. כי על ידי הממשלה הוא יכול להמשיך פרנסה, כנזכר לי. זאת אומרת, אם אחד הוא... אין לו כוח של ממשלה בכלל, קשה לו להביא פרנסה. כי לא, אי אפשר להפקיד בידיו שפע אם הוא לא יודע להיות מלך ולשמור על זה כמו שצריך. וכן כל השרים, כל מי שצריך ליתן פרנסה יותר לאנשים רבים התלויים בו, הוא צריך שיהיה לו יותר ממשלה. כדי שיוכל להמשיך הפרנסה על ידי המלכות. כנ"ל. והמלכות, עכשיו מכאן הוא מתחיל לדבר על המלכות העליונה, וכאן זה מתחיל לקבל שינוי האופי של כל הדיבורים כאן, מקבלים ציור אחר. המלכות מקבל הפרנסה מבחינת הידיים שיש בים החוכמה. שני הידיים שדיברנו עליהם בהתחלה, שיש יד שמאל, שזה הכוח שיש בחוכמה לעלות ולעלות עד אין קץ. כמו שיש לנו בחוכמה שלנו במיניאטורה, כזה כזה קטן, יש לנו את הכוח להתעמק במשהו ולהפשיט ולעלות, ויש לנו כנגד זה את הכוח לרדת ולהסביר ולספר ולגלות. אז יש את שתי הידיים האלה, יש בכל מקום שמדובר על חוכמה, עד החוכמה הסתומה שנמצאת בתוך הכתר, בכל מקום שמדובר על החוכמה תמיד מדובר על שני ידיים כאלה, דיינו הרמזים שהם בחינת ידיים, כמו שכתוב, נתיתי ידי ואין מקשיב, פירוש רש"י, דיינו רמזים. הקדוש ברוך הוא אומר, אני דיברתי ואני רמזתי ולא הקשיבו. מה זה העניין של הרמזים? כשהחכם מגלה חוכמתו, לפעמים אומר איזה דיבור שמרמז בו רמזים לתלמידיו, דיינו מה שאי אפשר לבאר בפיו בפירוש. רק על ידי הרמזים שיש בדיבור הם מבינים כוונתו, ואלו הרמזים הם בחינת ידיים. מה, איזה מין רמז זה שאי אפשר להגיד אותו, אז איך כן אומרים אותו? תחשבו רגע, איך אומרים אותו? איך אומרים? איך?
אי אפשר להגיד, כלומר, פשוט כי אי אפשר להגיד, או כי אסור, כי...
לא, 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 יש לפעמים, לא, 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 יש לפעמים שזה עמוק, ואם... ועכשיו אם יגידו את זה, זה יבלבל. זה פשטות. יש הרבה וריאציות, אבל הווריאציה הפשוטה. אבל אם מלווים את זה בהבאה, או בניגון, או בתנועת יד, או בטונציה אחרת של דיבור, או משהו כזה, אז התלמיד שאכפת לו, אז הוא שומר את זה בקרבו, זה נקלט לו. אחר כך הוא יפענח את זה והוא יבין את הרמז. זה ברור. אבל נותנים את הרמז, זה לא שלא נותנים. עכשיו, הרמז באופן רשמי הוא הרבה יותר נמוך ממה שמדברים. מה שמדברים זה דברי חוכמה. והרמז הוא בכל מיני מסגרות, בכל מיני... זה, אין בזה תוכן של חוכמה. זה הרמת את הכל, הורדת את הכל, עשית ככה עם היד, עשית ככה עם היד. הסתכלת ככה עם העיניים, קמת, ישבת, אני לא יודע מה, התלהבת, אבל זה מעשים, זה לא דיבור. אין בזה תוכן. אבל דווקא דרך זה אתה יכול להעביר משהו שהרבה יותר עמוק, שגרגע אתה לא יכול, זה כמו שלוש נקודות בכתב. השלוש נקודות, אם אתה יודע נכון לפענח אותם, יכולים להגיד הרבה יותר מהכתוב, ובכתוב זה לא יכול להופיע, אסור שזה יופיע. ואלה הרמזים מבחינת ידיים. פה ברמז רואים בדיוק את ההשפעה של שני הידיים האלה. כי מצד אחד אתה מגלה דבר הרבה יותר עמוק, ואת זה לקחת עם יד שמאל מלמעלה, אבל אתה מגלה את זה במדיום הרבה יותר נמוך. אתה מגלה את זה דרך השפע, דרך יד ימין, דרך כלי שהוא יותר נמוך מדיבור. בחינת נתיתי ידי כנ"ל. הטיית יד בתנ"ך היא ויית משה ידו ואתה נטה את ידך על הים ובקעהו, זה להרים, נכון? אבל לא תמיד נטיתי ידי זה להרים. לפעמים נטיתי ידי זה גם, זה גם להוריד. ואת שניהם יש ב, בשתי ידיים האלה. זה בחינת הידיים שיש בים החוכמה, בבחינת פסוק. זה הים גדול ורחב ידיים. החוכמה נקראת ים, בגלל שהיא אינסופית. הים נתפס בתודעה שלנו כמשהו אינסופי, כאילו... ובתוך הים האינסופי הזה יש נטייה לעלות מעבר לאינסופיות הזאת, לחפש את השורש. השורש של האינסוף זה אין לו תחילה. כן? ויש נטייה לרדת ולהיכנס אל תוך הסופיות ולהאיר שם את החושך. סך הכל, כל התורה הזאת היא תורה של חנוכה. בסוף הוא מסביר כמה דברים על חנוכה, אבל בחנוכה רואים מסירות נפש אינסופית ו- וירידה לפרטים קטנים ו- וכאילו ל- ל- לקחת חרב ולצאת להילחם, כפשוטו. ומאלו הידיים מקבל בחינת המלכות את הפרנסה. בבחינת פותח את ידיך, לפתוח את הידיים, זאת אומרת, לתת ליד אחת לעלות עד אין קץ, ובו זמנית לתת ליד השנייה לרדת עד אין קץ. הוא מסביע לכל חי רצו. ואז ביחד עם זה הבן אדם מקבל את השפע, אבל הוא מקבל ביחד עם זה גם את הרצון ואת ההשתוקקות. לא מצאת. אהרון, מצאת?
כן.
מצאת. ראה
ים ואמנה.
כך נזמן. ברוך השם, מה הייתי עושה אם לא היית מוצא? היינו שהפרנסה נמשכת מבחינת הידיים עליו. וזהו, מסביע לכל חי רצון. הקדוש ברוך הוא מסביע, נותן לנו רצון. החסידים אמרו, איזו אישה כשרה שעושה את רצון בעלה. היא גורמת לו שהוא ירצה. היא עושה לו רצון. כן, אז ככה הוא מסביר כאן. הקדוש ברוך הוא פותח את היד והוא נותן פרנסה. וביחד עם זה הוא נותן לנו רצון, כי הפרנסה מגיעה ממקום של השתוקקות עד אין קץ. ואמרנו, ככל שיד אחת עולה יותר, היד השנייה יורדת יותר. זה בדיוק הרצון שרוצים שיהיה אצלנו. כשאנחנו מקבלים את השפע, פרנסה, כסף, אוכל, שכל, בריאות, בגדים, לא משנה מה, הקדוש ברוך הוא רוצה שאצלנו יהיה אותו דבר, שמצד אחד נתעורר עם היד הזאת שמעלה אותנו עד אין קץ, ומצד שני עם היד הזאת שמורידה אותנו. עכשיו, יש בזה השתקפות ששתי ההשגות שהוא דיבר עליהן בהתחלה, ההשגה של הדרי מעלה, שיש להם השתוקקות להבין יותר ויותר ויותר, ואת ההשגה של דרי מטה שהם למטה מטה, ושאת שניהם צריך לתקן. מה התיקון שלהם? התיקון שלהם ששניהם יהיו ברצוב השוב, שההשגה לעלות תוכל גם להגיד לעצמה שיש לזה גבול, וההשגה שמסתכלים על עצמנו כעל שפלים ונדכאים, תדע שגם לשפלות ולנדכאות יש גבול. ולהפך, לנוכחות של השם יתברך, בכל התחומים האלה אין גבול. אז זה פשוט עוד פעם את מה שלמדנו קודם, רק כאן זה כבר בממד הרגשי, לא בממד התיאורטי. בבחינת הערת הרצון שמתגלה בתוך הפרנסה, כנזכר ליל, בבחינת ואתה נותן להם את אוכלם בעיתו. על המילה בעיתו הוא דרש את הפסוק, כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל. כעת, כתוב בחז"ל שזה מדבר על העתיד לבוא. זאת אומרת, היהודי עם הפרנסה הוא מקבל את האור של העתיד לבוא. הוא רק צריך לרצות לראות את זה. כנזכר לאל, כי מחמת שהמלכות מקבל הפרנסה מידיים האלו שיש בים החוכמה, על כן מתגלה שם בתוך האכילה והפרנסה הערת המקיפים. עכשיו גם יש לנו יותר מושג, בגלל שהוא הביא את זה לעולם של הרגש, אז יש לנו קצת יותר מושג על איזה מקיפים הוא מדבר. שניהם כאן מקיפים, ודווקא המקיף ש... שולח אותנו חזרה כלפי מטה, הוא מקיף יותר עמוק. מקיף אחד הוא גורם לנו שנשתוקק עד אין קץ. זה מה שנקרא בנפש, יש חיה ויש יחידה. החיה גורם לנו להשתוקק עד אין קץ. היחידה גורמת לנו להתאחד עם הקדוש ברוך הוא. כשאנחנו מתאחדים איתו, אנחנו מחפשים קיצור שולחן ערוך, ללכת לקיים את ההלכות. אנחנו כבר חוזרים ללמטה. אנחנו יודעים שזה כאילו, איך כתוב באיוב, כל ימי צבאי, אסור לעשות עריקות. כל זמן שהקדנציה לא נגמרה, צריך להיות פה. זה השירות. וזה יותר עמוק מכל ההשתוקקויות. כי המקיפים מהירים בים החוכמה שמגלה החכם כנזכר ל... טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. יש הודעה, חבר'ה, שבו רגע. הודעה חשובה. מי ששמע על ההיגיינה הטבעית, מי שלא שמע תבוא עליו ברכה, אולי שמע על דוקטור שלטון, מי שלא שמע, אולי שמע על יצחק בן אורי, זכרונו לברכה, ומי שלא שמע, אולי שמע על הרב יובל אשרוב, או על ענת ארגמן, אני לא יודע, כל אחד לפי ההשכלה הכללית שלו, ייתכן מאוד שיהיה פה קורס בירושלים של השיטה, שיינתן על ידי ענת ארגמן בימי שני, כמעט בטוח שזה יהיה בימי שני. מי שרוצה, מי שיעלה בדעתו, לשלוח אס-אמס לאסתר אורה. אתם רואים אותה? כולם מכירים אותה? להגיד בכל את המספר טלפון שלך?
אפשר.
מה?
כן. אז זה לא בטוח יום שני, זה יהיה...
זה לא בטוח, אז זה יכול להיות ביום שני.
אוקיי.
זה קורס נחוץ. אם אפשר להגיד, יותר נחוץ מה של ללמוד על עוד איזה כוכב רחוק או על עוד איזה תוכנית השקעה בבנק. הנה, שימו לב, מי שרוצה לרשום 052-465-390-3, אמרתי זה מהר מדי? כן.